בהקמה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
ורגע לפני שמעתי, נרדמתי. ומוזר שאדם נרדם רגע לפני התרדמה הכי גדולה שלו, אבל כך זה היה. נרדמתי לרגע וחלמתי חלום. היינו בבית אחרי הצהריים. אמי ואבי צחקו על משהו, לא ידעתי על מה, אבל את זה ידעתי. שעת כושר הזדמנה. הוריי שכחו לרגע כמה רע, ואני מיהרתי להצטרף לצחוקם. איך צחקו? ואני מלמטה הסתכלתי בהם בעיני ילד וצחקתי בלי לדעת למה, יותר מהם. ואז בבת אחת נפסק הצחוק שלהם ואני ניסיתי להמשיך עוד קצת. רציתי שהצחוק יימשך ויימשך. ידעתי שכל עוד צוחקים טוב, אין מכות ואין רעב ואין דאגה, רק שהצחוק נגמר. לאחר ניסיונות מעטים הפסקתי גם אני. הסתררה דממה בבית והחשיך. היום הוא שהחשיך? אולי אני החשכתי? ומן התרדמה הקצרה עם החלום עברתי אל זו הגדולה שעליה כבר לא אוכל לומר דבר. אוי, כאב לב גדול, ואת הדברים האלה כתב גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, חנוך לוין. יש כאלה שמגדירים אותו כגדול המחזאים הישראלים בכל הזמנים, כתב וביים עשרות הצגות שחלק נכבד מהן הפך למיתולוגיה ממש. התחלנו בצער, אבל אנחנו מבטיחים לכם שיהיה גם מצחיק. על שמחת חיים אנחנו לא יכולים להתחייב בהקשר שלו, אבל לפחות ננסה להשתעשע קצת. ואנחנו זה דוקטור דן הרב, שלום לך.
שלום.
ודוקטור דוד גורביץ', שלום גם לך.
שלום יונתן, מה שלומך?
בסדר, אני מקווה שלא ציירתי אותך יותר מדי.
לא, אני מקווה שאתה נכנסת למצב רוח, שנכנסת לאופי המורבידי הזה.
כן.
כי בישראל, אתה יודע, זה דבר, המוות הוא עניין של מה בכך.
המוות.
כל הזמן, המוות כתב משורר אחר, אומן גדול בגרמניה, אבל לדעתי, לא רק בגרמניה אומן גדול, אלא גם בישראל, נכון? הוא לא מחוסר עבודה, בשום צורה, בשום אופן. עד כדי כך שהפכנו את המוות למוצר צריכה.
או כמו שחנוך לוין סיכם את זה במשפט אחד, יש חיים והם לא נועדו לך.
זה נחמד מאוד. זה מוזר שאנחנו מתחילים את התוכנית ככה, מן המוות, אבל למה לא בעצם?
למה? משם אפשר רק להגיע למעלה, להתרומם.
לא בטוח שאם לוין אנחנו יכולים להתרומם.
תחייה לא ממצב של מוות אפשר לעשות. תחייה, אתה יודע, בתפיסה הנוצרית. אבל המוות זה נושא, זה לא סתם שהתחלנו במוות. הרי זה הנושא שלו מההתחלה, מרגע ראשון. גם הפוסטריות הפוליטיות שלו, מה הנושא? אם לא את אני במלחמה הבאה ובמחזות האישיים שלו והמטאפיזיים שלו של המוות. זאת אומרת, וכמובן בחיים האישיים.
הקטע שהקראתי זה כנראה אחד הטקסטים האחרונים שלו, זה מתוך ההצגה השכבה. וכנראה ההצגה הכי חיה פה, כי היא רצה כבר קרוב ל-18 שנה.
מה שמוכיח שוב את התזה, שאין דבר יותר חי במדינה הזאת מהמוות. ואין דבר שהוא בעצם בלוקבאסטר מהמוות. עובדה, זאת הצגה הכי פופולרית שלו, ובמה היא עוסקת? במוות. במוות שלו, במוות של צ'כוב, במוות הממוחזר, באימה מפני המוות וגם בצחוק של המוות. וזה מעולה, נו.
יש פה איזה היפוך של ההיסטוריה, מכיוון שאתה יודע, אנחנו הרי לא יכולים למצוא במוות משמעות, וזה מה שחנוך לוין אומר במחזה שלו בעצם, אין שום משמעות, כן? הרואה את המתים, אין לו מילים להגיד, הוא הולך הצידה וממשיך לחיות כמי שהפסיד, לא נותר כלום אחרי המוות, אבל את ההצגות של לוין אנחנו משמרים וממחזרים אותם שוב ושוב, ומנסים למצוא בהם משמעות שאין בהם מלכתחילה.
אז בעצם על מה נדבר? הוא עשה עולם ומלואו. אגב, אני רוצה הערה נוספת. גדול המחזאים העבריים, כמה כבר גדולים היו לנו? שניים. הראשון זה חנוך לוין, ובזה צדקת.
השני הוא ניסים אלוני.
בדיוק ככה, צריך להגיד אחד משני המחזאים הגדולים הישראלים ב-50 השנים האחרונות.
אני מקבל גם.
אני לא נכנס עכשיו למי היה קודם, אני לא נכנס למחזאים הגדולים של שנות ה-50, אבל משנות ה-60, חנוך לוין בשטח, מה שנקרא, מ-67, וגם ניסים אלוני בשטח מ-67. אותו דור פחות או יותר, חנוך לוין יותר צעיר ממנו, וזהו, זה מה שיש.
רק שחנוך לוין גם כתב את התהילה עוד בחייו, בניגוד לניסים אלוני.
ניסים אלוני, אם אתה רוצה הערה, הוא גם כתב את התהילה וגם אכל את הקוצים ואת הדברים, הוא מין דמות שנייה במחלוקת, כי מה שקרה בניגוד לדימוי שלו של חנוך לוין, הדימוי אנטי-ממסדי שלו, הבועבועת שלו, האומר לאמת לציבור את הפנים, הוא הפך למחזאי הממסדי ביותר והקונצנזואלי ביותר בישראל. ולהפך, ניסים אלוני, שכביכול הדברים שלו היו יותר מסמכים, יותר כאלה, יותר פנטסטיים, פחות ריאליסטיים בסופו של דבר, אז הוא באמת היה די שנים במחלוקת, ואי אפשר היה לדעת אם הבימה תפסיד את כל אתה יודע, את הבגד שלה, אם יתעלה את ההפקות שלו, כמו דודליזה, ואני יודע, הליצנים של יפו ודברים כאלה. זה חנוך לוין לא הייתה שאלה. תאירו את אוזניי, את עיניי. האם הייתה איזה מחזה של אושר נחשב לכישלון?
בוא נאמר שבתחילת דרכו, או במחזאותה, כן.
לפני שהוא נהיה בעצם מחזאי החצר של התיאטרון הישראלי ושל הקאמרי.
כן, אני חושב שרוב המחזות, אני חושב, הצליחו קופתית, והם הצליחו בגלל מה שאנשים לא הבינו שקיים במחזות האלה. אנשים נתפסו, אנשים נתפסו.
זה הצליח בגלל דברים שהוא לא הבין.
כן, אנשים, אני זוכר את ההורים שלי הולכים ומקללים כל רגע בבוטות, בגסויות.
אבל הם הולכים.
חנוך לוין, זה נורא גס, חנוך לוין, זה נורא בוטה.
אבל הם הלכו. וזה,
ברור, ברור, כי זה היה קונצנזוס. אתה הולך כדי להתרגז, אתה הולך כדי להגיד, אנחנו לא כאלה.
נכנסנו מאוד חזק, ולפני שעוד התחלנו לשאול את השאלה הכי, הכי מתבקשת שלנו, שאנחנו תמיד אוהבים לשאול אותה, למה אנחנו מדברים בכלל על חנוך לוין? כלומר, למה הוא עדיין רלוונטי כל כך הרבה שנים אחרי מותו?
הוא סופר רלוונטי, והוא ימשיך להיות רלוונטי.
יש כמה תשובות לעניין. אתה רוצה לתת הסבר? אתה תיתן הסבר אחד, אני אתן הסבר אחד.
אבל אני אהיה ראשון.
בבקשה, בבקשה. שמורה לך זכות הבחורה.
אני חושב שהוא בעצם, מדברים הרבה על ניתוץ של פרות קדושות. אני חושב שהוא באמת שובר המיתוסים הגדול של התקופה שלנו. לא פחות מזה. אני חושב שהוא בן אדם שבכל היצירה שלו אסף את הקרביים, את הלא מודע הקולקטיבי, גם הישראלי וגם האוניברסלי, את ההדחקות, את מה שאנחנו לא אוהבים להכיר בו, את מה שאנחנו לא מוכנים להודות, מה שאנחנו דוד אוהבים לקרוא הממשי, הוא נגע בממשי, או לפחות יצר אשליה של נגיעה בדבר היצרי הזה, המודחק היטב. אני חושב שהנושא הגדול שלו זה ההחמצות. כן, הוא בעצם מתאר את החיים כסיפור של החמצה אחת גדולה. במובן הזה, אני חושב ש...
במובן גם האישי, החמצה של האיש הקטן, החמצה של אדם שמחפש ניסויים, או פתרון, או כסף, או איזה גאולה לעולם, ובמובן של החמצה של המדינה הזאת, החמצה שהתחיל את הבת אני והמלחמה הבאה, המשך במלכת האמבטיה, וגמר ברצח ב-96, זאת אומרת, החמצה ברמה האישית, החמצה ברמה הכללית, אבל אני אגיד גם את זה, שבאופן פרודי הוא היה מין הפסקול של המדינה, אבל בצורה כזאת שאפשרה לנו, א', להמשיך לעשות את הדברים הנוראים שאנחנו עושים, ושניים, לצחוק על עצמנו, כי זה היה על הבמה.
אני חושב שזה, אני מסכים ב-100%, רק שהמילה היה לא רלוונטית פה, אני חושב שהוא אקטואלי ביותר, זאת אומרת אותם דברים שהוא דיבר עליהם,
נו, כמובן שהוא אקטואלי, כן?
אפילו במידה נבואית הם אקטואלים לחלוטין, אותו דבר גם ברמה הלאומית, גם ברמה האוניברסלית, כן. כשהוא מדבר על יחסים של גברים ונשים, שהוא מדבר על נישואין, שהוא מדבר על כסף, שהוא מדבר על השפלה
שלו,
וגם כן. כשהוא מדבר כמובן על דיכוי וכיבוש,
לא, אתם צריכים להסביר לי למה הוא רלוונטי יותר ממחזאים שחיים היום.
אני אמשיך קצת את מה שאמר דני קודם בצורה, אני הסכמתי איתו. אז גילה לנו על הממד של הסדיזם שנמצא בתוכנו, נכון? כל אדם שיודע את הקלישה, נכון? כמו שיודעים שקפקא זה קפקאיות, וכל מקום, ככה אומרים החנוך לוין, מה? כל אחד יש לו את המשפיל והמושפל של עצמו, האבא המכה והמוכה של עצמו. הוא חשף לנו את הממד של הסדיזם שנמצא בתוך המציאות, ושוב הסדיזם מתקשר לממשי. הסדיזם הוא זה לא הבונטון הזה שאנחנו עושים לנו את המסיכה המוסרית והנחמדה, אלא את הלכלוך. במושגים שלו, את הלקרדה, לא כל אחד אוהב את הריחות של הלקרדה, שהם פולנים, אני משל לא סבלתי אותם, כי גדלתי בבית כזה שהיו הרבה לקרדה ודג מלוח בתוכו, ואז אני לא אוהב לראות במקומות כאלה שנותיים, ואחרים שלא סבלו מזה דווקא אומרים, שים הרינג, שים דג מלוח, בשביל
זה. אז אתה אומר שהוא הביא לך את זה לאף.
הוא הביא את זה לאף, אבל הוא, כששמים לך על האף, אז בעצם נוגעים לך בגוף. אז בעיניי, התשובה שאתה נתת, דני, מאוד נכונה, נסכם את התשובות, למה? וכדאי שנשמע איזה שיר או משהו, כי יותר מדי מעריכים, בכל אופן, פותחנו יפה, אני חושב. אז... ואז הסיבה הראשונה, כי הוא דיבר על המודחק הישראלי בצורה נהדרת, הוא דיבר על המודחק האוניברסלי, הוא דיבר על הסדיזם האנושי, והוא ביבר, וזה הדבר הכי חשוב בעיניי, בנוסף לדברים האחרים, לא הכי חשוב, חשוב בדיוק אותו דבר, זה לגוף. על הגוף, ושוב הגוף נוגע בממשי, אז לכן מאוד הסכמתי להתחלה אם אתה
אומר מה זאת אומרת הגוף?
תראה לכאן
מה זה הגוף? הגוף זה מעטפת שמסתירה בעצם את הבפנוחה. הבפנוחה הוא הכאוס, הוא הטבע, הוא ההפרשות, הוא הסירחון, הוא אותם דברים שאנחנו
לקרדה,
בסדר דוד, לקרדה הבנו, זה אותם דברים שבעצם אנחנו כל הזמן מסתירים ומכסים בלבוש הולם, במילים יפות, כל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו התרבות, שאנחנו כל כך מתהדרים בו, שכאילו אנחנו כאלה בני תרבות. הרי מה זה התרבות אם לא הכחשה מתמדת של המקור שממנו באנו, מקור החייתי, היצרי, הגופני. את הדבר הזה חנוך לוין חושף בעיניי באומץ רב על הבמה.
כן, אבל אתה שם לב, כשהוא חושף את זה, אז בסופו של דבר הוא נוגע במקום של כיליון הגוף, ולכן נוגע, החשיפה עצמה היא התמוטטות, כי היא הכרה במוות.
לפני שנמשיך, אז רק נגיד שגיבור התרבות שלנו נולד ליד התחנה המרכזית בתל אביב, חלם להיות סנדלר, כמו הסנדלר רוזנצוויג שגר ליד ביתו, כתב מעל 60 מחזות, 33 מהם הוצגו עוד בחייו, כתב גם שירים שהפכו ללהיטים גדולים כמו לונדון לא מחכה לי, ובצער לא רב ביגון לא קודר, והוא ביים את ההצגה האחרונה שלו, הבכיינים, מתוך מיטת בית החולים, ולא הספיק לראות את התוצאה.
אזכור מחייה
ומה אזכור
מחייה תפוח אדמה וריח חיפוש יובש בפה וצחוק של ירוש ויום שעבר ונגמר עוד תחושת החמצה.
אוי אוי אוי,
תראה כמה אנשים נהנים לשיר על החמצה שלהם. עכשיו,
למה?
בדיוק ההומור שלו, כי אתה בעצם, זה שאתה נהנה על החמצה שלך, אתה מתקן בצורה סנטימנטלית על החמצה שלך, נוסטלגית על החמצה שלך, אתה מעיין את החמצה שלך באמת, אתה לא
תסביר,
באמת...
תסביר למאזיננו, מה זה לעיין?
לעיין, להפוך אותה לעין, לכלום, לאפס.
כלום.
ברגע שאתה אומר, אני וואה, החיים שלי היו החמצה, אתה יודע, בוא נספר לך. אמרנו, פרקת את כל מה שעל לבך, אתה מאושר לגמרי.
אתה בעיקר מקווה שגם הזולת ישתתף במשחק הזה,
ואז הוא מנחם אותך,
אז אולי הקנאה העצומה שבוערת בך קצת תרגע.
נכון, הוא יזכיר לי את האומללות שלו, אז אנחנו נעשה תחרות מי אומלל יותר, אבל זה בדיוק הייתי אומר, החומר ממנו עשויים החלומות האלה של חנוך לוין, כלומר הרעיון הזה של אומללות שמחה. כן. אבל לא שמחה בחלקה, כמו שאמר הנדקה, פטר הנדקה שלו, משפט אומללות שמחה בחלקה, אלא אנחנו כולנו חולקים בינינו מנות של אומללות, וככל שאנחנו מרגישים מומללים יותר, יכולים לרחם על עצמנו, להרגיש יותר קורבנות, ועל ידי כך בעצם לא לראות את המציאות, להרוס את האחרים, להיות מנובלים, להיות רוצחים, להיות שונאי אדם, להיות מיזנטרופים. הוא בעצם להחמיץ את החיים תוך כדי דיבור על החמצת החיים, אתה מבין?
זה מאוד יפה, כי השיר הזה באמת גם כולל סוג של התעללות. הרגע אנחנו שמענו שהוא אומר, שום דבר זולת מותך לא יעורר בי שום רגש, ככה הוא אומר בשיר, אני תולש כנפייך משועמם.
הוא מגיע למין עונג ביני, הרי ידוע שהוצאה לא הרגע אנשים היו מגיעים לאורגזמה כשהיו תולים את הבן אדם.
זה קשור לנושא הכי מרכזי שאולי כדאי להתחיל איתו, או נושא מאוד חשוב, זה ההתעללות בבני אדם אצל חנוך לוין ביצירה שלו.
אני לא בטוח שמדובר בהתעללות, זאת אומרת, ברור שיש המון על הבמה אימג'ים של התעללות, יש עינויים, יש דברים מזעזעים שקורים על הבמה, אבל המצב הקיומי הבסיסי הוא באמת מצב של אדונים ועבדים. זה, אני הייתי אומר, התמה המרכזית. העולם הוא עולם של אדונים ועבדים. האישה, אגב, היא תמיד אדון. האישה היא בעצם אדון.
זה לא נראה שהאדונים נהנים כל כך במחזות שלו.
באנו פה בשביל ליהנות, אל תשכח שהמוצא שלו פולני בכלל, ענה בכלל מחוץ לאג'נדה. כל הרעיון הוא, מי יודע להפיק יותר כיף מסבל, אתה מבין? אז זה המחזות שלו, הכיף שבסבל. מי דיבר בכלל על שמחה? מי דיבר בכלל על הנאה? אתה הזכרת את העניין של אדון ועבד, משפיל מושפל, משפיל שהוא גם מושפל, מושפל כן, שהוא גם משפיל, כן, כן. אבא שמכה שהוא ילד מוכה. לא נתפרע ולא נזכיר, בוא נדבר אחר כך על ההיסטוריה שלו, קצת על הביוגרפיה שלו, שהיא, זה כאילו וידוי אישי. אבל לצורך העניין, רק בעניין הזה של אדון ועבד, אז זה כאילו הדיאלקטיקה שאנחנו מכירים אותה תמיד בפילוסופיה. הגל, כן, הוא לוקח את זה לכיוונים ממשיים של החיים, אבל זה אותו סיפור. עכשיו, אדון אצל הגל, האדון ועבד, זה לא רק בצורה פיזית, אנשים שמצבם טוב יותר מאשר אנשים אחרים שבעצם עבדים, שחייבים לשרת אותם. המחשבה של העבד היא מחשבה חסרת חופש. היא לא רואה שום דבר, היא לא מתמרדת נגד כלום. העבד מבחינתו זה אדם הסביל, והאדון זה אדם עם המחשבה, אודות החיים, אדם שיש לו את החירות. אז במובן הזה, היחס בין האדון לעבד זה היחס בין חירות לבין הכבלים. אבל חנוך לוין לא לוקח את זה לכיוון שבתודעה של הגל אתה צריך כאילו להתגבר על תודעת העבד שבתוכך ולהמליך את האדון עליך. אצל זה באופטימיות של הגל, כן. אצל חנוך לוין אין מציאות כזאת, אין מצב כזה שבכלל אתה יכול להתגבר על כאילו קיום העבדי שלך ולהיות חירות. תמיד יהיה משחק של, הייתי אומר, התעללות בסופו של דבר כזה או אחר.
אבל עדיין אני חושב ש...
זאת אומרת, אני אולי קצת חולק עליך. אני חושב שהתעללות היא לא רק ברמה, היא ברמה מטאפיזית.
אני מסכים. אבל אם נרד רגע לרמה הפיזית...
וכמובן ברמה פוליטית, אין מה לדבר.
לגמרי. אבל אם נרד לרמה הפיזית, אתה היית מסכים איתי שבעצם נטיית הלב שלו היא כמובן למען העבדים. באיזשהו אופן רואה את העבדים באופן יותר אוהד, נגיד. על כולם הוא יורד. את כולם הוא מפרק. את כולם הוא מכחיך באיזשהו אופן.
יש גם אפשרות שלישית, שכל אחד יש בו את העבד שבתוכו. זה לא פשוט עבדים
אדונים. כן, זה לא חלוקה דיכוטומית.
העבד נמצא גם בתוך האדון. בוא ניתן לכם דוגמה. אתם רוצים לדוגמה מאיזה מחזה ראשון שלו, כדי שנבין על מה מדובר. ואדם אוכל מיוגה. בהתחלה של המחזה חפץ, אחד המחזות הראשונים האוניברסליים שלו, לאחר שתי המכות החזקות שנתן התני במלחמה הבאה ומלכת אמבטיה, שהיו בעצם מחזות סתירה, כן. סתירות פוליטיות. הוא עשה מחזה שעוסק בחפציות של החיים, קרא לה חפץ, זה כזה שם יידישיסטי, אבל גם זה חפץ, think, כן. משהו שמונח שם איכשהו. אז זהו העבד כביכול חפץ, ויש לו לידו את קלמנסה ותיגלח, השמות המפורסמים שלו, ואתה נתייחס אליהם, תיגלח, מיידלח, אתה מבינים את העניין, וקלמנס הזה, משהו כמו מין אידישיזם כזה, אתה יודע, מצורף עם איזה מחשפה, הכל ביחד כזה, מגוגל, אישה רשאית ביותר. עכשיו, מה מקבל, מה עושה אדון לעבד? זורק לו איזה חתיכה. מה זה חתיכה? משהו, עוגה, הוא נותן לו. ואז העבד חושב שמותר לו ליהנות מהעוגה, ולהביא את זה גם בכל רם, אז הוא אומר דבר כזה. חכו, מה, 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 מה. תסתכלו לי שאני משמיע קולות כאלה, זה מרוב הנאה על ההוגה. אני נהנה מההוגה, מה, מה, מה. אני לא עושה את זה הכי טוב, אבל אתם מבינים, הענה. אני נהנה מאוד. ההוגה הזאת גורמת לי הנאה גדולה. חפץ, מה לא? תגלך לא, חפץ, מה לא? תגלך, אתה לא נהנה. חפץ, למה לא? תגלך, כי לא. חפץ, אני נהנה מאוד. תגלך, אתה לא נהנה משום דבר. חפץ, תסלח לי מאוד, אני אוכל עוגה ונהנה. תגלך אומר לו, לא, חפץ, איך לא? כשאתה אוכל עוגה, אתה לא נהנה? תגלך, אני.
כן.
חפץ, גם אני. תגלך,
לא.
חפץ, למה אתה מדבר ככה? אני לא נהנה כמו כל אחד? זה כזה עניין. ואז תגלך אומר לו, למה? כדי שלא תחשוב שאם אתה תואם לפעמים משהו מתוק,
אז אתה מאושר כמונו.
כלומר, העושר עצמו הוא מנה של אדונים, והיא מחולקת רק לאדונים, וכך מותר לו אולי לבלוס את ההוגה הזו, וליהנות כאילו ברמת הריר של הכלב של ההוגה, אבל לדבר על זה, להיות אדון שמדבר אודות ההוגה, להיות קצת רפלקטיבי על ההוגה, לחשוב מהי משמעות המתיקות של ההוגה לגבי עושרו של החיית, זה כבר לא. וידך זילגמור, אתה מכיר את המשפט הזה? וידך זילגמור, וכל השאר צל ומד לבד. כלומר, אתה יכול להבין מזה כבר את השאר, שהעניין של אומללות ואושר הוא נושא מרכזי, נושא הזה של אדונים ועבדים.
זאת נעימת הכרכרה מתוך ההצגה השכבה, הכרכרה המקרטעת והמגוחכת שעוברת מעיר לעיר, ובתוכה נמצא אחד הכוכבים הגדולים של חנוך לוין, רמי ברוך. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
רמי, כמה מחזות חנוך לוין יש על החגורה שלך? לפחות 10, משהו כזה.
בין 7 ל-10, לא זוכר בדיוק, פחות או יותר, פלוס מינוס.
אני רציתי לשאול אותך שאלה לגבי חנוך לוין כבמאי. את המחזות אנחנו מכירים ומתעמקים בהם, את השירים אנחנו מפזמים. אנחנו יודעים מעט מאוד על האינטראקציה הזאת של במאי ושחקן. איזה מין במה הוא היה, אם אתה יכול להשוות את זה נגיד לבמאים אחרים שעבדת איתו? היה בו משהו מיוחד בעבודת כן. השחקן, בעבודת הבימוי?
ללא ספק. הוא היה אדם שונה בכל דבר, גם כבן אדם וגם כבמאי, בוודאי כמחזאי, וזה נורא מעניין שלא פעם מחזאי היה גם הבמאי, והוא הכין לעצמו ספר ביבוי לברות שהוא כתב את זה, והוא בא בראש נקי לחלוטין, כאילו הוא לא כתב את זה. הוא ניסה לפענח את המחזה כבמאי.
זאת אומרת שהוא היה מאוד ליברלי בעבודת השחקן? הוא נתן לשחקנים אפשרות לפרש את המחזה?
יותר מזה, תראה, הוא היה, אני אגיד את זה ככה, הוא היה תובעני מאוד בכך שהוא טבע ממך דעה. הוא לא, הוא שנה צייתנות, הוא שנה שגרה או חשיבה שגרתית. הוא ממש, אני זוכר, אתה יודע, חזרות, למשל, הרזונה מאוהיו, שהיה מתקשר אליי כתוב אחרי החזרה, ואומר לי, תשמע, מה שעשינו אתמול, היום, תשכח מזה, בוא ננסה משהו חדש, מחר, אני חושב, אולי ככה, אולי ככה. הוא כל הזמן היה מפתיע, וגם כשכבר היה נדמה לנו שמצאנו את הפתרון, או את הסצנה, או וכולי, פתאום היה אומר, כן, אבל לא יודע, כולם עושים את זה ככה, בואו אולי נעשה. ואז הוא היה מגיע עם איזשהו רעיון אחר לגמרי, ואסור היה להצמד למשהו.
יש לי שאלה לשאול אותך. כן, סליחה שאני כותר אותך. תראה, הדמות שלו במחזות שלו, הדמויות האלה, על הגבול הזה שבין המצחיק לנורא, האם הוא היה גם כזה כליל, או בעצם אני חושב היה מין פדנט כזה, מין דיקטטור כזה, כמו שאני מדמיין אותו לעצמי, מיזנטרופ כזה, שונא אדם בדיוק כמו הדמויות שלו, האם הוא היה כזה כלפיך, כלפי השחקנים אחרים?
לא, הוא לא שנא אדם, הוא אהב אדם. אני גם חושב שבמחזות שלו הוא קורא לאהבת החיים, הוא הציג את הכיעור של העולם, הוא השתמש בכיעור של העולם כחומר תיאטרלי.
אבל איך הוא בתור בן אדם שעומד מולך כשחקן?
הוא היה ככה, כעובד, הוא היה מאוד, היה בו משהו מאוד פקידותי.
זה מה שחשוב.
הוא בבוקר, אוכל, הולך ושוחה בבריכת גורדון, חוזר ועובד, עובד, נח בצהריים, קם, שוב עובד. היה ממש, אולי רק ככה הוא הצליח לכתוב את ה-60 מחזות שהוא כתב בחייו הקצרים יחסית. בעבודה הוא היה עדיף ביותר, עדיף ביותר, אבל טוב, אני מבחינת תן את עצמך עד הסוף, החזרות היו צריכות להיות מלאות מההתחלה, אסור היה לאחר בשנייה אפילו.
זה מעניין, האופי הדיקטטורי הזה, הוא לא היה מצחיק על הבמה הרבה טוב במאי, נכון?
היה עושה דברים נורא מצחיקים, המון צחקנו איתו, היית יכול...
כן, היית צוחק, הייתם צוחקים.
היינו צוחקים, במיוחד בהפסקות, כשהייתה הפסקה, הוא תמיד היה יוזם שיחה כלשהי. ואז הרבה צחוק היה יכול להתערב בזה. למשל בימי חמישי, הוא היה מבקש מכולם להביא משהו טעים שהם יודעים לעשות. כשהייתה מסתיימת החזרה, אז פותחים שולחן ואוכלים, ומדברים על כל דבר מלבד על המחזה ועל ההצגה.
אז רמי, הוא לא היה ביישן כמו שהיה, תמיד כשרצו לראיין אותו, הוא היה נחבא, ורצו לדעת עליו, זה תמיד המתבייש. הוא לא היה ביישן, הוא היה איש חברה?
כן, הוא כן היה, הוא כן היה ביישן, הוא כן היה מסוגר, הוא כן היה איש חידה, ובקרב האנשים שהוא הכיר, אז הוא היה משוחרר יותר, וצוחק יותר, אבל תמיד היה משהו עצור, תמיד היה משהו... תמיד הייתה איזושהי יחידה שם שאני לא חושב שיש מישהו שפתר אותה אי פעם. אחרי שהיה צוחק ומדבר איתנו, זה היה פתאום איזושהי הסתגרות, איזושהי הליכה למקום אחר ש... כמו שהוא כותב תמיד במחזות, כשהוא מדבר על מת, אז הוא אומר, הוא כבר יודע משהו שאנחנו עוד לא.
הוא היה בימי מבצע? זאת אומרת, הוא היה משחק את מה שהוא כותב ומבקש ממך לחכות את זה, או איך זה היה עובד טכנית?
שהיה מדובר, לפעמים הוא היה מתערב בתהליך, נניח בבנייה של הליכה מסוימת, הוא היה פתאום משתתף איתך בהליכה ויוזם, זה היה כאילו מחפש יחד איתך איזושהי הליכה מוזרה, או איזשהו, אני אומר, אולי תלכו ככה, והיה עושה איזה, מדגים איזושהי הליכה, היה לו קפיץ ביד, הוא כל הזמן היה מקפיץ את הקפיץ הזה ביד, כדי להשקיט את השערה, הוא היה לפעמים, לא פעם קם מהכיסא, הוא לא תמיד ידע להגיד לך מה לעשות. אתה יודע, הוא יכול היה למשל לתת לך הוראת בימוי, תשחקו כאילו שיש לכם כאב שיניים.
רמי ברוך, תודה רבה.
הייתי לשוחח איתכם.
תודה רבה.
להתראות.
ביי ביי. ביי.
דיברנו עם רבי ברוך על העניין של הקונצנזוס, איך בעצם חנוך לוין הפך לקונצנזוס בקרב הקהל הישראלי. אבל אתה יודע, היחס שלו, לפחות איך שהוא עולה ברעיונות, הוא מאוד מעניין. על פניו הקהל כמעט לא עניין אותו. זה בא באופן מאוד מאוד...
לא עניין את חנוך לוין.
תראה, הוא... אתה יודע, הוא התחיל עם קומדיות. הוא התחיל עם קומדיות, הוא התחיל עם סטירות, והוא היה מצחיק, אוקיי? ואחר כך התברר שההצחקה הזאת ממש ממש לא מתאימה לו. הוא אמר ברעיון בשנת 72 את הדבר הבא, שזה די הדהים אותי.
והוא היה מתראיין מעט מאוד.
כן, הוא אמר, אני יודע שהקהל צוחק, וזה מעציב אותי. לדידי, זוהי דרמה. כשאומרים לי שהצגה מצחיקה, יש לי תחושת כישלון. הייתי רוצה שדווקא הצד הטרגי המרושע, על קומדיות הוא מדבר, כן? הצד הטרגי המרושע יעבור. לא אהבתי קודם, ואינני אוהב עכשיו את הקהל והחברה בה אני חי. ושואלים אותו, אבל אתה כותב בשביל קהל, לא? הוא אומר, כן, אבל אין משמעות הדבר שאני חייב לגרום לו עונג. להפך, כל מטרתי היא שלא לגרום לו עונג. כי מי הוא הקהל בעיניך, שואל המראיין? אומר לו, יריב, אני רואה את התיאטרון כהתמודדות בוקס בין הבמה והאולם. מה אתה רוצה לגרום לקהל, שואל המראיין? לתת להם מכות, לגרום להם רע, שיצא להם מהאוזניים. לסיום, אין לך יומרות חינוכיות? אומר, בהחלט לא, אני רק רוצה להראות להם כמה שהם רעים. יפה.
זה יפה, אבל לא יצא לו מה שהוא רצה.
נכון.
בוקס עם הקהל, הרי אני אומר, כאילו אפשר לחלוק על זה, זה השיפור העבר עם הקהל, לאורך 40 שנה של יצירה, 30 שנה, 35 שנה של יצירה.
אני חושב שהתגובה הקולקטיבית של הקהל לא הייתה יכולה להיות אחרת חוץ מאשר להגיד אנחנו אוהבים את זה, אנחנו מחבקים את זה, כי אם היו יורדים לעומק העניין, זה היה מאיים עליהם באופן
זה התחיל ככה.
אז אם כך הוא לא זכה שבקשתו תתמלא,
הוא כן זכה בתחילת הדרך במלכת אמבטיה, הרי הקהל התפרץ.
אתה יודע, זה תמיד מביאים בתור אחד הדברים שמתארים את האבנגרדיות שלו, העובדה שהוא רק 19 הצגות, זה אגב הפעם היחידה שההצגה שלו נכשלה בצורה כל כך חזקה.
אבל היא לא,
זה לא חזר על הרבה,
היא לא כל כך נכשלה, הכשילו אותה.
ברור, נכשלה, הכשילו אותה, פוצצו אותה, זרקו עליה עגבניות.
אני זוכר שראו אותו בראיון, באמת אולי הדקה וחצי היחידה שהוא התראיין בה בטלוויזיה, ושאלו אותו, זה מפריע לך שהקהל עולה על הבמה, זורק עגבניות? אומר, לא, אם זה מה שהם רוצים, אז שיעשו את זה. באמת היה חסר עניין.
זה באמת היה חלום הרטוב שלו, אבל שים לב שהוא הלך למחזות שהם קוממו הרבה פחות הקהל, כי הם עזבו את הפוליטיקה הישירה ואת הסאטירה הפוליטית הישירה. נתנו לו הקהל מה שהוא אוהב.
אז מה אתה אומר, שהוא כאילו הוא כופף את עצמו לטובת הקהל?
אני חושב שהוא לא מדובר אמת, זה מה שאני אומר על הדברים שדני ציטט מפי. האומן הוא אף פעם לא עיוור, די עיוור לכלפי עצמו מה שהוא עושה, הוא תמיד רצה את האהבה של הקהל. ברור שאומן רוצה את האהבה, מה אומן רוצה? בשביל מה אדם כותב? בשביל מה אדם מביים הצגות? בשביל מה, אם לא כדי להיות נאהב? הצורה החזקה ביותר זה מחיאות הכפיים, זה הצחוקים. צחוקים זה הביטוי הישיר של האהבה שהקהל בדרך כלל נותן בתיאטרון.
כן, אבל מתוך הזדהות עם העבד, מתוך הזדהות עם המושפל, יכול להיות שאתה יודע, הוא חי בשני העולמות באיזשהו אופן. הוא גם יפנים את ה... לפחות בתשוקה ההפוכה על הפוכה שלו, הוא יפנים את העמדה שהדבר האמיתי הוא דווקא השפלה.
מרוב תשוקות מדומות, לא נשאר לנו שום דבר אמיתי. בסדר, זה יופי של מסקנה, אני חושב, לקראת הסיום שלנו, לא?
אנחנו הגענו לסיום התוכנית, אני לא יודע אם אתם מרגישים תחושת החמצה, אבל אנחנו הגענו לסיום התוכנית.
אנחנו מקווים שאתם מרגישים תחושת החמצה, מהתוכנית ומהחיים.
אבל זה השלב שאנחנו נותנים המלצות. אז דיברנו על השכבה, גם שמענו קטעים מתוך השכבה, זה טקס דתי כמעט, השכבה בהצגה בקאמרי, זה דבר שאסור להחמיץ אותו. זאת אומרת, אנחנו 18 שנה עדיין עם השכבה על פי אותו בימוי, כלומר לא נגעו בזה, השחקנים אמנם מדי פעם מתחלפים, אבל רובם עדיין שם, אז לחפש מתי זה מציג בקאמרי השנה וללכת ולראות.
ההמלצה שלי היא להתבונן מחדש כאילו על חנוך לוין ועל המעמד שהוא התפקיד של התיאטרון הישראלי, ולראות בעצם את התרומה האדירה שלו לתהליכים פוליטיים שהוא ראה אותם מההתחלה, ב-1967 כשהוא הציג את האטלים והמלחמה הבאה. אני לא יודע כמה, הציגו זה כמה פעמים נוספות, אבל ההצגה ההיא שהייתה בברברים בחוב המסגר שאני נכחתי בה, מה הייתי עוד, לא הייתי אפילו חייל אז אני חושב, לקראת זה הייתה חזקה. אני לא יכול לשכוח משפט אחר, אני מציע לכם תקראו עכשיו, אין, זה לא מועלה עכשיו, תקראו את האטלים והמלחמה הבאה, זאת ההמלצה שלי.
זה תמיד רלוונטי בארץ, אה?
כן, אמרת את זה, הוצאת לי את המשפט, מה שנקרא, רלוונטי תמיד, את אני במלחמה הבאה, אנחנו מתכוננים לקראת הבאות, מה שנקרא, צהל ארוך היטב. ואני זוכר את המשפט שכולם מכירים, כשאני מחבק אותך, אנחנו תמיד שלושה, את, אני, המלחמה הבאה.
דוד, אחרי אמירה כזאת יהיה לי קשה להמליץ על משהו שהוא קצת עם נופך אקדמי, אבל אני דווקא התרשמתי מהספר של יצחק לאור שנקרא חנוך לוין מונוגרפיה.
הוא כל הזמן איתך הספר, כל הזמן עליך.
כן, לאור כתב פה דוקטורט בעצם על ידידו, חנוך לוין היה ידיד קרוב שלו, ולאור כתב פה בעצם משהו שגם מוציא את לאור בעצם החוצה, על הבוטות שלו ועל הביקורת שלו, על הממסד הישראלי, על הצבא הישראלי, על האקדמיה הישראלית וכן הלאה. אבל בין לבין מביא הרבה מאוד אינפורמציה שלא מצאתי במקומות אחרים, ואיזה שהם תובנות ואיזשהו סדר, ניסיון לעשות סדר בתוך הכמות האדירה הזאת של סאטירות, קומדיות, מחזות מיתוס וכיוצא בזה. מעניין, בהחלט שווה לקרוא.
סיימנו, אבל זה היה רק חלק א', כי בתוכנית הבאה אנחנו ממשיכים עם חנוך לוין בחלק ב'. ככה שאם לא הרגשתם ייאוש והחמצה פעם,
אנחנו
תרגישו.
יש הזדמנות שנייה.
בדיוק. אז להתראות לכם בינתיים.
להתראות.
להתראות. ביי ביי.